שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר הנפלא והקדוש אורות הקודש מאת רבנו הקדוש הרב קוק זכר צדיק לברכה. ואנחנו בקרך ב' של אורות הקודש בעמוד שלמדת, אם אני טועה, במהדורה המקובלת לפנינו. אנחנו בתוך החיות העולמית, פרק י', השפעת האדם בעולם. כאמור, החיות העולמית היא היסוד השני בין חמשת היסודות של השיטה של הרב. היסוד הראשון, הקודש הכללי. היסוד השני, החיות העולמית. אחר כך, האחדות הכוללת, הטוב הכללי והתעלות העולם. כאן אנחנו ביסוד השני, המדבר על כך שיש חיות כוללת בתוך כל ההוויה כולה. ולפי חלק מהפרקים שראינו עד עכשיו, הדברים קשורים למה שהרב הנזיר מכנה השמעיות. כן? היכולת של ההקשבה העליונה. כלומר, בעצם זה העולם של הנבואה. הנביאים היו אנשים מלאי חיות, חיות עולמית, לעומת הפילוסופים שעסקו בהוויה מצד עצמיותה, אבל לא מצד חיותה. הבא נקרא, חלק מהחיות זה המעמד המיוחד שהאדם ממלא, נוחל בתוך העולם. השפעת האדם בעולם. כשאנחנו אומרים שהאדם לא לבד שהוא מושפע מהעולם כולו, אלא הוא משפיע עליו, מתי אנחנו אומרים את זה? כשאנחנו לומדים את ספר נפש החיים, למשל, לספר נפש החיים לרבי חיים וולוז'ין, הוא בהחלט מדגיש את הנקודות, הוא כמובן לא היחיד, אבל הוא הדגיש את זה מאוד, זה כמעט הנושא של הספר, המרכזיות של הפעולה של האדם על כללות היש. למשל, יש במסכת אבות ביטוי, דע מה למעלה ממך. אז מה זה מה למעלה ממך? לכאורה הביטוי הזה בא להקטין את האדם, יש למעלה ממך. אבל רבי חיים וולוז'ין הסביר, דע מה למעלה ממך, הכל ממך מתחיל. עין רואה, מה זה עין רואה? העין שלך כשהיא רואה, היא משפיעה על כל העולמות. אוזן שלך ששומעת, משפיעה וכו'. וכל מעשיך בספר של כללות ההוויה נכתבים. כן, כלומר, יש אפשרות להביט על האדם בתור גלגל אמצעי של איזה שעון קוסמי אדיר, שבו כל תנועה של האדם, הן רוחנית, הן נפשית, הן דיבורית, הן מעשית, הפעולות האלה פועלות על כללות המציאות. בסדר? כשאנחנו אומרים שהאדם לא לבד שהוא מושפע מהעולם כולו, אלא הוא משפיע עליו. אגב, איך הוא מושפע מהעולם כולו? מסביר הזוהר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הביא חלקים מכל העולמות. הביא קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, ערבב ועשה מזה אדם. אז אם זה כך, אם האדם בא מכללות ההוויה, אז מלא יש איזון חוזר, משפיע על כללות ההוויה. והשפעתו היא השפעה כבירה עצמית, כללית ורוחנית חיובית. כלומר, לא רק אותה ההשפעה החלקית, שאנו רואים שאדם מכריח כוחות הטבע להשתמש לרצונו, הקיטור, האש, המים, החשמל, וכאלה עושים דברו. ואנו רואים את זה, יש, האדם הוא מסוגל להתגברות טכנולוגית, הוא כובש את העולם. הורדו בדגת הים, נכון? פירו ורבו, הורדו, מה זה הורדו? לרדות, מישון, שלטון, תשלטו, הורדו בדגת הים, ועוף השמיים, וכל הבהמה. השאלה היא מה זה עוף השמיים? עוף השמיים, זה יכול להיות שזה הציפורים, אלה שעושים ויש עוף השמיים, זה גם המלאכים, נקראים עוף השמיים. אין, כלומר, ובני רשף יגביהו עוף. אין, מדובר על, על בעצם הישויות הרוחניות העליונות. אז הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. אז כי כל זה הוא רק, רק בחלק בחלק מוגבל ושטחי. כי אם העצמיות אשר להעולם, בכל מילואה ובכל היקפה, מתייחסת אליו יחס של שיעבוד ושל קבלת השפעה. מי אומר את זה? חכמי הקבלה. ככה תאמר תורת הרזים. כן, בבקשה. האם יש לנו ציווי לשלוט על המלאכים? אז אתה שואל, האם יש לנו ציווי לשלוט על המלאכים? כלומר, אתה שואל, האם יש לנו ציווי לשלוט על המלאכים? הבנתי את זה כבר בפעם הראשונה, שזאת השאלה. חשבתי שאתה רוצה להוסיף עוד משהו שלא כלול בשאלה. הבנתי, אבל אתה מבין שאתה חוזר על אותה שאלה 4 פעמים כבר? כן, אין צורך לחזור. ואם אני אשאל אותך עוד פעם מה אתה אומר, אתה תגיד לי עוד פעם חמישית? לא, אתה תגיד לי, לא, אתה היית צריך להבין את זה בפעם הראשונה. כן, התשובה היא, לא, אין מצווה לשלוט על המלאכים, אנחנו שולטים על המלאכים. זאת אומרת, זה קורה מעצמו, לפי הנפש החיים. כן? לפי הנפש החיים זה דבר שהוא מעמדו של האדם בין שאנחנו רוצים, בין שאנחנו לא רוצים. למשל, אם אני דורך על האדמה, האם אני כובש אותה תחתיי? כן, גם אם אני לא רוצה, זה מה שקורה. בסדר? הלאה. אז מה אומר כאן הרב? ככה תאמר תורת הרזים. וביותנו אומרים ככה, הרינו גוזרים לומר, כלומר אנחנו מסיקים, שיש מזיגה עצמית בין הנשמתיות שהיא פועלת בעולם כולו, לנשמיותו של האדם. עד כאן מובן? מה זה? גשמיות? לא כתוב גשמיות. נשמיות. אתה שואל מה זה, למה לא כתוב נשמתיותו של האדם? נכון? זו השאלה? אז זה מה שאתה שואל, כן או לא?
לא.
אה.
אני שואל מה ההבדל בין נשמתיות
לנשמיות. אה, בסדר. אז אני אנסח את השאלה שלך בעל כורחך, כמו שאני רוצה. אתה שואל מדוע לא כתוב נשמתיותו? התשובה היא, בגלל שזה טעות דפוס כנראה. ולכן צריך לקרוא נשמתיותו. כך שהשאלה, לפי עניות דעתי, אינה מתחילה. הבנת למה התעצבנתי? טוב. עכשיו. זו, כאן, זה שאלה באמת רצינית. מה שאומר כאן הרב, יש נשמה כללית לעולם. מושג שלא כל כך פשוט, אבל כמו שיש נשמה לי, לך, יש גם נשמה לעולם. יש גם לא רק נשמה לעולם, יש גם רוח ונפש, נפש העולם, רוח העולם, נשמת העולם. מושגים שמצאנו אותם למשל אצל האלכסנדרונים, פילון וכדומה, שהם היו אומרים שיש להוויה כולה נשמה. ולאדם גם יש נשמה. יש את השאלה אם יש קשר בין שתי הנשמות. הרב אומר, כן, אם אנחנו אומרים שהאדם משפיע על כללות העולם, זה אומר שיש יחס בנשמתיות האדם לנשמתיות העולם. בסדר? עצמיות ונשמתיות, האם זה אותו דבר? לא, ממש לא. יש מזיגה עצמית. כי, מה? לא, יש עצמיות העולם גם, זה עוד נושא. עצמיות העולם זה העולם בעצמו. אני אסביר למה הכוונה. אם אתה אומר שיש לאדם מסוים, יש לו גוף, ויש לו נפש, ויש לו נשמה, ויש לו רכוש, ויש לו, ויש לו, ויש לו. מי זה האיש הזה שאתה נותן לו את כל זה? זה העצמיות שלו, מובן? לכן אי אפשר לומר הנשמה היא העצמיות, כי גם יש לאדם גם גוף, גם זה שלו, של אותו, של אותה ישות. ברור? אותו דבר, מה?
אין לו גם עצמיות?
יש לי... העצמיות היא הנקודה שאליה כל זה מתייחס. אפשר להגיד גם. עכשיו, אותו דבר לגבי עצמיות העולם. יש השפעה של האדם על עצמיות העולם. מתוך כך, גוזר הרב, שיש קשר בין נשמת העולם לנשמת האדם. בסדר? אז דייקת נכון. זאת אומרת, יש עצמיות, יש נשמתיות. עד כאן בו? כן. אפשר להגיד, החמישה ברכי נפשי של דוד, ואז תגיד שנשמת העולם זה מה שנקרא הקדוש ברוך הוא שמה בסוגיה הזאת. כן, יכול להיות. אז בואו נראה. אומר, אני שוב חוזר לדברים. אולי נקרא שוב מתחילת הפסקה. אני מקווה שזה לא מטריח יותר מדי. כשאנחנו אומרים שהאדם לא לבד שהוא מושפע מהעולם כולו, אלא הוא משפיע עליו, והשפעתו היא השפיעה כבירה עצמית, כללית ורוחנית חיובית, כלומר לא רק אותה השפעה חלקית שאנו רואים, שאדם מכריח כוחות הטבע להשתמש לרצונו, הקיטור, היש המים, החשמל וכאלה עושים דברו, כי כל זה הוא רק בחלק מוגבל ושטחי, כי אם העצמיות אשר לעולם בכל מילואה ובכל היקפה מתייחסת אליו יחס של שיעבוד ושל קבלת השפעה, ככה תאמר חומת תורת הרזים, וביתנו אומרים כך, הרינו גוזרים. מזה אנחנו מסיקים מסקנה. כלומר, אם יש קשר בין עצמיות לעצמיות, או בין האדם לעצמיות העולם, אנחנו מבינים גם, הרינו גוזרים לומר, אנחנו מסיקים מזה מסקנה, שיש מזיגה עצמית בין הנשמתיות שהיא פועלת בעולם כולו, לנשמיותו או נשמתיותו, תלוי אם יש טעות או אין טעות, של האדם. זה שאלה מעניינת. אתה אומר, האדם מקבל השפעה ולא משיב השפעה. אז הוא, כן, הוא נרכב. כן, זה כמו כל מערכת חיים שאינה נושמת, אלא היא רק קולטת, היא בסוף קורסת. נכון, הוא בעצמיות. אבל במודע, ודאי שיש הבדל. כן, זה כמו שאתה אומר, יש אדם, הוא מתוך כל הרע שהוא עשה, הוא התרוקן מכל חיים. לא לגמרי נכון. יש נקודה עצמית, אבל כל השאר נרכב. כן, היה, למשל, יש שאלה מאוד מעניינת על ההבדל, כתבתי על זה מאמר פעם, על ההבדל בין רבי אלעזר בן דורדיה לבין תלמידו של רבי חייא. כן, יש שני סיפורים בתלמוד. האחד על רבי אלעזר בן דורדיה, שלא הייתה זונה שהוא לא בא עליה. חזר בתשובה, מת. כן? כלומר, קיצרתי את כל הסיפור, אבל הסיפור בסוף זה שהוא הניח ראשו בין ברכיו, גע בבכייה עד שיצא נשמתו. ויצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא, ובחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. לעומת הסיפור, על התלמיד של רבי חייא, ששמע שיש זונה בקרחי הים וכו' וכו', ובסוף ציציותיו יחזירו אותו בתשובה, ובסוף, בסוף, כל הסיפור, בסוף הוא מתחתן איתה. היא מתגיירת, הוא מתחתן איתה. יש את השאלה, לכאורה זה שני סיפורים לכך הפוך לגמרי. הסיפור הראשון אומר, אתה רוצה לחזור בתשובה? תמות. שאם אתה רוצה לחזור בתשובה, בסוף תקבל מה שרצית. אלא ההבדל הוא שכדי לחזור בתשובה, צריך לחזור אל הנקודה החיובית, התאורה, שעדיין נשארה בהכרה שלי. אצל אותו תלמיד היה משהו. הגמרא אומרת, זהיר היה במצוות ציצית. אז הציצית יחזירו אותו בתשובה. ציציות. לעומת זה, רבי אלעזר בן דורדיה, לא היה לו רגע אחד טוב בחייו. כל חייו היו מקולקלים. אז הנקודה העצמית שלו הייתה לפני הלידה. לכן הוא חזר לתנוחה העוברית, ראשו בן ברכיו, חזר אל נקודת החיים שלו, מת. או, זאת אומרת שכדי לחזור בתשובה, בדרך כלל לא צריך למות, במקרה של אלעזר בן דורדיה היה צריך. בסדר? היה כדאי לו. זה המחיר של התשובה. אז זה מה ש... למה אני אומר את כל זה? כן, שיש... למה דיברתי על זה? בגלל השאלה שלך. שאמרת שאמרנו שתמיד יש עצמיות. כן, השאלה איפה היא נמצאת. אצל אלעזר בן דורדיה הייתה רק לפני לידתו. מה? תמיד יש השפעה, כן, סגולית. וכשאנו אומרים, אני ממשיך עכשיו בדברי הרב. וכשאנו אומרים שהאדם בהתעלותו, כשרואים ששם השם נקרא עליו, יראים ממנו, כן? ומוראיכם וחיתיכם אתן על כל חיית השדה. אומרת הגמרא שכשיש לאדם שהוא טוב, משהו כזה, אז החיות, יש לו יראת שמיים, חיות מתייראים ממנו, כשאין לו יראת שמיים, חיות אוכלות אותו. כן? הנמר, רואה אדם, מפחד. כן. אז וכשאנו אומרים שאדם בהתעלותו, כשאומרים ששם השם נקרא עליו, יראים ממנו, שבעלי חיים וכוחות הטבע מוכנים לעובדו, עם אבני השדה בריתך, וחיית השדה הוא שלם מלאך. כשבני אדם פראים, חזקי מצח, נכנעים מפני הוד הצילות, שבשמנשבה מלאה חוכמת אלוהים, וכבוד, מוסר, שדי, וירת שמיים, הכל מוליך אותו למקום אחד, שלא יש. הכל מוליך אותנו. כן? כלומר, כשאנחנו רואים דברים כאלה, שלא רק שהאדם משפיע על כללות היש העליון, אלא גם על כללות העולם התחתון, שפראים נכנעים לפניו, שהנמרים לא אוכלים אותו. אז אנחנו מסיקים, הכל מאותנו למקום אחד, למחשבה, שלא יש נשמה בודדת, גרגירית גדועה בהוויה כולה, אלא הכל מחובר, מסורג והרוג, וכשהגודל מתבלט, הניצוצות הקטנים מתלבים, מרגישים הרגשה תמירית מעצמיותם, שיש כאן נשגב ונערץ, אם לא היו בקרבם קווים ייחוסיים לנשגב והנערץ, לא היו מרגישים כלום. מה? מה זה מה? גדועה?
נשמה
גרגירית. כן. גרגירית הכוונה שהיא כמו גרגיר קטן. כלומר, עומדת בפני עצמה. גרגיר, כמו שגרגיר עומד בפני עצמו. לעומת קמח שאתה עושה מנו עיסה. זה כל הנשמות. כלומר, הרב אומר, זה טעות לחשוב שיש נשמה גרגירית. מה שהוא אומר, שלא יש נשמה, לא יש באלף, לא, כן, למד אלף, שלא יש, כלומר שאין, לא יש זה כמו אין, זה עברית פשוט, שלא יש נשמה בודד גרגירית גדועה בהוויה כולה, אלא הכל מקובר מסורג והרוג, שהגודל מתבלט, הניסות הקטנים מתלבים, מרגישים הרגשה תמירית מעצמיותם, שיש כאן נשגב ונערץ, אם לא היו בקרבם קווים יחוסים לנשגב ונערץ, לא היו מרגישים כלום. כן, בוודאי. בוודאי. אתה צודק, כלומר, לפי זה הכל משפיע על הכל. הכל לגוף אחד, כמו שבתוך הגוף שלי, אם הציפורן שלי קצת לחוצה, זה פועל על כולי. נכון? לא מרגיש טוב, אני עצבני. מה? כי זה הנושא שמעניין אותו. כן. אין אנו, לפי זה דנים לומר, שנשמת הבהמה, קלה היא לגמרי, ולא שאור החיים שבדומם הוא נרדם, ובצומח נאור קצת, ובחי יותר מעט, הוא דבר קרוע מגודל הכל, אלא הכל הולך ומצטרף. עץ החיים גדול ונשגבו, אפיה שפיר וענבה שגי, תחותו היא תתלל חיבת ברה וציפורי שמיה. ודאי שאני יכול לתרגם את הארמית. זה פסוק שכבר הבינו אותו, אלא אם כן אנחנו חזרנו בטעות על אותו פרק. זה פסוק שנאמר לגבי נבוכדנצר, מלך בבל, שהוא ראה בחלומו, עץ גדול. נכון? שהעץ גדול שדומה לו בעצם. מה זה? עפיה שפיר. כלומר, הנוף שלו יפה. ואינבה סגי. כלומר, הפירות שלו גדולים, מרובים. תחותו היא, תחתיו, תתלל חיבת ברה וציפורי שמיה, מוגנים, חוסים, חיות הבר וציפורי השמיים. כן. מה? הנמשל, אני אמרתי. נבוכדנצר. הוא הנמשל. כלומר, הוא אילן גדול ורב, שהכל תלוי בו. הוא רוצה להראות שעץ החיים גדול ונשגב. זאת אומרת שעץ החיים, העץ שנושא את החיים, כלומר, ההסתעפות של החיים, זה מקיף את כל היש. כן. כלומר, לפי מה שלמדנו, אין אנו דנים לומר שהנשמה שלה בהמה קלה.
מה למדנו
לא, זה כאילו, זה, אני הבנתי את הניסוח, זה לא ש, היה אפשר מתוך מה שלמדנו להבין שנפש האדם, הבהמה קלה. לא, זה לא זה. זה לא מה שהוא אומר. אני מביא לך הבנה מוטעת ברב קוק עכשיו. היו. אני מביא לך הבנה מוטעת ברב. היה אפשר להבין שהרב אומר שהיה מקום לחשוב מתוך דבריו שאנחנו נדון שהנשמה של הבהמה קלה. והתשובה היא לא, אומר, לפי מה שלמדנו, אומר הרב, אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לומר שנפש הבהמה קלה. אוקיי? כלומר, אין לנו, לפי זה, דנים לומר שנשמת הבהמה קלה היא לגמרי. אי אפשר להגיד את זה. הכל קשור. כן, יש דיון אצל המותקה למין, אחר כך זה גם בתוך היהדות, חדר ליהדות, דיון האם בעלי חיים מקבלים פיצוי אלוהי על הסבל שהם סובלים. כן? איילה נטרפה על ידי אריה. מעשים שקורים בכל יום. האם הדבר הזה יכול להישאר ככה? בלי... הזעקה לשמיים עולה, נכון? זעקת האיילה המסכנה. מה? לא דובר על ההשגחה כאן.
אז אם אין השגחה,
מי אמר? זה שני דברים שונים. כי פה מדובר, הרי יש ידיעה אלוהית. גם לפי הרמב״ם, מה שאין עליו השגחה, יש בכל זאת עליו ידיעה.
על
המין כולו. לא. יש הידיעה על כל פרט. כלומר, אף על פי שאין השגחה כיצד העלה ייפול, אבל יש ידיעה אלוהית כיצד הוא ייפול. בסדר? אז מצד הידיעה יש מקום לכל. אם יש מקום לכל, גם לפי הרמב״ם, עולה השאלה, מה עם הסבל? אז רבנו סעדיה גאון, בספר אמונות ודעות, הוא דן בזה. והוא טוען שיש עולם הבא לבעלי חיים. אני לא יודע אם צריכים דווקא עולם הבא להגיד, אבל יש צדק. איך הצדק הזה נעשה? איך הפיצוי של הסבל העולמי נעשה? אז זה אנחנו לא תמיד יודעים. אבל אנחנו יודעים ש... הרבה ברונטוזורים אכלו דינוזאורים, ואת כל זה במשך מיליוני שנים, ולא היה אכפת לאף אחד, אף אחד לא שפט את זה. נכון? מזעזע. אני לא מדבר רק על ברונטוזורים ודינוזאורים, מדבר גם על האדם הקדמון. איזה זוועות התהלכו במערות. אבל כל זה בסוף הביא אלינו. אז יש כנראה איזושהי משמעות רטרואקטיבית. אנחנו מתקנים גם את הסבל ההוא. הקדום, בעלייתנו המוסרית והצלחתנו החוכמתית. מה? רב סעדיה גאון לא צריך עוד אף אחד. כן, גם ז'ורג' ברסנס, הזמר, הוא סבר שיש עולם הבא לעצים. כן, ככה הוא אמר. מה? יש שיר, הוא אמר, מי אמר לו שאין, אולי, שאין גן עדן לעצים, נכון?
כן. מי
שחולק עליו? חותר, מן הסתם, אני לא ראיתי התייחסות, כלומר, חוץ מרב סעדיה, אני לא ראיתי עוד מי שמתייחס עם זה. יש, כן, אפשר להגיד, רבי אברהם ברכיה מברצלונה, משמע שאומר הפוך, כן, בספר היגיון הנפש. זה יביא אותנו לרחוק מדי, בסדר. מה? לפי זה אין חילוקים ואין מדרגות. לפי זה, לפי הממד הזה. זה כמו שכותב רבנו יוסף אבן כספי, שמדוע התורה נתנה מצוות כלפי בעלי חיים וכלפי הדומם והצומח, כדי שלא נתגאה ונבין שסוגנו הכולל הוא הדומם, וסוגנו הפחות כולל עד צומח, פחות חי, פחות מדבר. ולכן הוא אומר, זה גאווה שאדם ישכח את העולם הטבעי. הוא צריך לדעת שהוא חלק מזה. יחד עם זה, אחר כך הוא מוסיף, אבל כדי שלא תתבלבל, תדע לך שיש גם הבדלים בין זה לזה לזה. כלומר, יש צד של הכרה ברוח החיים הכללית שמקיפה את הכל, ובה אין הבדלי מדרגות. יחד עם זה, יש מדרגות בקדושה. כן, הרב אשכנזי הרגיל לומר שיש בזה ג' התבוננויות. ההתבוננות הראשונה אומרת שיש בעולם ענייני חול וענייני קודש. הקודש למעלה מן החול. יש תפיסה של קורח שאומרת הכל קודש. אין הבדלי מדרגות. והתפיסה של תורת משה היא שהכל קודש ויש מדרגות בקודש. בסדר? טוב. הגלגול הגדול של החיים. אז זה, אל תיבהל מזה. זאת אומרת, הרב לא התחיל להגיד שאסור לשחוט בעלי חיים, כי זה רצח או דברים כאלה. לא, הוא לא עכשיו. טוב. הגלגל הגדול של החיים, של האושר והטוב, זרוע הוא על כל גדותיו, כוכבים מהירים, גדולים וקטנים. לריבי רבבות אין קץ. אגב, יש אצל רבנו נחמן מברסלב, בספר חיי מוהר"ן, אז הוא מדבר, יש לו משל הדריידל המשונה קצת. מכירים למשל הדריידל? הוא אומר שיש שאלה אצל המחקרים, שאלות, הוא אומר, שאלות אידיוטיות כאלה. למה זה נעשה רגל, וזה נעשה כוכב, וזה נעשה מלאך? כן, שאלת ההיררכיה. הוא אומר, ודבריהם טוב, למה? כי הכל כדריידל. מה שהיום מלאך, מחר הוא מלאך, מחר הוא רגל, ומחר הוא הופך להיות כוכב, ואחר כך עוד פעם מלאך, והכל דריידל אחד גדול. דריידל? שאל אותו, מה זה דריידל? אז מה לא שאלת? הרי יש לנו כלל, מה? שיערת. נכון, אז זה בסדר, כלומר יצאת איכשהו. אבל יש הלכה, שאם יש ביטוי לא מובן בשיעור, מה ההלכה אומרת שצריך לעשות? לשאול. אם לא שואלים, זה עבירה, לא? טוב, אז בקיצור, דריידל זה סביבון. סביבון. אז גם פה יש אותו רעיון, יש פה גם הגלגל הגדול של החיים, אפילו הביטוי כן דומים, ביטוי דומה, הגלגל. הגלגל הגדול של החיים, של העושר והטוב, זרוע הוא על כל גדותיו, כוכבים מהירים, גדולים וקטנים, לריבי רבבות אין קץ, בסדר נעלה ומשטר ויחס נפלא ביניהם נמצא. אז פעם קראתי ספר ללימודי ביולוגיה עבור תיכוניסטים. אז שם מסבירים את מעגל חילוף החומרים בתוך האטמוספירה, בתוך העולם. ורואים שהרי בשביל שיהיו חיים צריך שיהיה פחמן ומימן. אבל באיזשהו שלב בעלי חיים מתפרקים. אבל הם פרקים, ונהופכים להיות צמחים, ששוב חומזים על בעלי חיים וכו'. כך שאפשר לעשות חשבון שכל הפחמן כולו, מאז הופעת החיים, התחלף 100 פעמים בערך. של כל הפחמן בכל העולם. ואז שמה כותב, המחבר של הספר לתיכוניסטים, כמעט דברי שירה, הוא אומר, כמה מפתיע לחשוב שהאטומים המרכיבים אותנו היום, ייתכן שפעם הרכיבו את אריסטו. אז כתבתי לי בצד, למה הוא לא כותב משה רבנו או רבי עקיבא? אתה מתפעל מזה שאתה מורכב מהאטומים של אריסטו. אולי... כן. כן. מה? טוב. אז מה שאומר כאן? הגלגול הגדול של החיים של העושר והטוב זרוע הוא כל גדותיו כוכבים מהירים גדולים וקטנים לריבי רבבות אין קץ, וסדר נעלה ומשטר ויחס נפלא ביניהם נמצא. החוכמה הגדולה שזקוקים אנו לגדולה מוחלטת שהוד אלוהים מיוחס לנו. והוא כולל את הכל, אז הנקודה הזאת לא במקום. שהוד אלוהים מיוחס לנו והוא כולל את הכל, ויחס בכל הרחב, בחיבתו, בהרצתו, בחידור הבנתו, בהתפעלות החיים הרוחניים מיוקר ערכו של מעלה מכל הגה של ערך שמתבטא בתפארת של עבודת שמיים, של יראה ושל אהבה, של סילוד ושל חרדה, לכל מה ששם השם נקרא עליו, הכל עולה בסדר שלם ומחותב. בעצם זה הציפייה של תיקון הכל. יש שאלה נפלאה ששאלו את יצחק אבינו. האח מעשרים את המלח ואת התבן. נכון? שאלה טובה? מי שאל אותה? עשיו. התלמוד אומר, רש"י מביא את זה, שזה מצא חן בעיני יצחק. יצחק אהב את השאלה הזאת. זה סימן שזו שאלה טובה. שאם לא כן, עשיו לא היה ממציא אותה. אבל מה המשמעות של השאלה? משום של השאלה היא, הרי איך, באמת, איך מאסרים את המלח ואת התבן? מה הלכה? לא צריך, למה? למה לא לאסר את התבן? לא אוכלים? בהמות אוכלות תבן. מה? באדם לא אוכל. אבל אם אתה נותן, אני יודע, חיטה לבהמה שלך, אתה כן מאסר. שעורים, אתה כן מאסר. מה? היא אוכלת שעורים, היא גם אוכלת תבן. אז למה תבן אתה לא מאסר? כי התבן זה שארית, זה פסולת. העיקר זה השעורה. אבל התבן זה הפסולת. הפסולת ומלח, מה זה? מה קוראים מלח? למה לא מאסרים מלח? אז מה אם הוא דומה? אוכלים את זה. האדם אפילו אוכל מלח. אלא, זאת אומרת, זה רחוק מדי. רחוק מדי מחיות, ולכן אני לא יכול לעשר. מה זה לעשר? לחשוף את הקודש שהיה גנוז בו. כי הרי כשאני עושה מעשרות, החלק שאיסרתי נהיה קודש, והחלק שהשארתי נהיה חולין. לפני כן כל זה משהו לא מבורך, כלומר זה טבל. אבל עכשיו שאני מפריד, עכשיו אני בריא, הנה, פה יש קודש, פה יש חול. אז יש ההלאה של ערך הקודש שבתוך המאכל. אז כשאסב שואל, איך מאסרים את המלח ואת התבן, מה הוא רוצה? לגלות את הקודש בכל. ומה יענה לו יצחק באמת? אם הייתם יצחק, מה הייתם עונים לו? לא, יצחק היה אומר לו, תשמע, בינתיים אי אפשר. אני עוד לא יודע איך מאסרים את המלח ואת התבן. אבל אני כן יודע איך מאסרים דגן, תירוש ויצהר. זה כן. אז בני היקר, אני מציע שבמקום להתעסק בשאלות המוחלטות האלה, איך מאסרים מלח ותבן, תאסר את מה שאנחנו יודעים לאסר, דגן, תירוש ויצהר. כלומר, ליצחק אבינו יש סבלנות. מה היה עונה עשיו? אם אי אפשר לאסר את המלח ואת התבן, אני לא מאסר שום דבר. גם לא דגן תירוש ויצהר. כלומר, המוחלטות של התפיסה של עשיו היא באוכריו. יש ביטוי כזה, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת אשר גידלו המלך על כל השרים ועבדי המלך. ואומר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך למשתה אשר עשה, תקים אותי. וגם למחר, אני קראו לה עם המלך. וואו, זה פסגת כל ההצלחות. אין יותר מזה. וכל זה איננו שווה לי. למה? יש אחד שלא משתחווה. כל זה לא שווה כלום. מה זה לא שווה כלום? יש רק אחד שלא השתחווה, כל האחרים השתחוו. אבל הוא אומר, זה הכל או לא כלום. כלומר, כי יש לו חשיבה מוחלטת. אם משהו בתיאוריה לא עובד, אז כל התיאוריה נופלת. זה מוחלטות. אז למה אני מספר את זה? בגלל שהרב יש כן מודרך מהשאיפה של קדושת הכל. אותה שאיפה שיצחק אבינו אהב את בשיח של יצחק. בסדר? של עשיו, כמובן. כן. איך צריך להתייחס למה? כן, צריך סבלנות, זה הסוד. הסוד זה סבלנות. לעשיו אין סבלנות. הוא לא מכיר את סוד הזמן. מי מגדיר סבלנות? אין סבלנות בשביל שאלה כזאת. מה זאת אומרת מי מגדיר סבלנות?
לא, כמה זמן?
אה, זה תלוי. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה סבלנות. אתה יודע כמה זמן עבר מאז המפץ הגדול ועד עכשיו? אל תפוס אותי על הדקה, אבל משהו בסביבות 14 מיליארד, נכון? של שנים. זה הרבה. יש לו סבלנות, הוא נוצר חסד לאלפים. בסדר? טוב. עוד שאלה? מה זה? איך זה עובר ככה? אצלו זה עובר ככה, נכון. נכון, כמאן דאמר, אם אתה יכול לתת לי מיליון דולר, תחכה שנייה. סיפור המפורסם. טוב, עד כאן להיום. שלום.